אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 מחדש. הבוקר נדבר כאן על ניכור הורי ומה קורה כשהבת מתנכרת לאמא הזקנה ומפרידה גם בינה לבין נכדיה. כל האירוע המשפחתי הזה קורה בספר חדש של הילה בלום. נדבר גם על פרספקטיבות שבורות, שגם הוא ספר חדש, הפעם של עמרם ארצי. נדבר כמובן גם על התרופה החדשה לאלצהיימר שמסעירה את עולם התרופות בעקבות האישור שלה על ידי מנהל התרופות והמזון האמריקני. וגם נדבר על החשש, החשש מהזדקנות ועל נפלאות המוח בהקשר הזה. תהיה לנו גם מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק כמו בכל יום. בצוות התוכנית הבוקר, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, אלעד זוהר, טכנאי שידור, אני איציק יושע איתכם עד 12.
60 החדש.
ברור לכולנו שככל שנדבר בשבחה של הזקנה, לא נוכל, עדיין לא נוכל לסלק מהראש את המחשבות על החששות מפניה, כי ההזדקנות עצמה היא מדאיגה, המחלות שהיא אוספת איתה על הדרך לא מוסיפת לשלוות רוחנו, וכמובן החשש מלאבד את צלילות הדעת ואת היכולות הגופניות שלנו, החשש הזה הוא די כבד ואמיתי. כן. נספר לכם שספר חדש שיצא בהוצאת מטר נקרא החיים הסודיים של המוח המבוגר, וכתבה אותו ברברה שטראוך. וכדי לדעת איך הוא נותן מענה לאותם חששות, אנחנו נבדוק עכשיו יחד עם האורחת שלנו, הדוקטור דנה פר, שהיא גרונטולוגית. שלום לך.
שלום וברכה.
אז מתברר שעד היום זלזלנו ככה במוח המבוגר שלא בצדק, נכון?
לגמרי. אנחנו נתנו יותר מדי משקל וירטואוזיות המרשימה והקולנית שעושים אנשים צעירים לגבי היכולות הקוגניטיביות שלהם, כשלמעשה אנחנו יודעים, ובאמת מה שאפשר למצוא בספר, שזה כמובן הכל מבוסס מחקרים ארוכי שנים ורבים, זה שיש יתרונות לא מעטים למוח המבוגר, כשהמוח המבוגר אמנם בספר מתחיל, מתייחס מגיל העמידה, אבל זה תקף גם להמשך לגיל 60 פלוס, ואפילו יש דברים שמתבטאים יותר ככל שאנחנו מתבגרים. אחד הבשורות הטובות נקרא לזה, וזה באמת משהו שנמצא שוב ושוב במגוון מחקרים, זה נקרא אפקט החיוביות, שככל שאנחנו מתבגרים, המוח שלנו קולט ושם לב יותר לדברים שהם טובים. טובים לנו, טובים לסביבה שלנו, טובים לחיים שלנו.
ממש באופן מובהק, זאת אומרת, הראייה, אולי אפילו משהו בתפיסת העולם, נעשה מתון יותר, חיובי יותר, והכל בגלל שינויים במוח?
זה קליטה של אינפורמציה שהמוח נעשה סלקטיבי יותר, ושם לב יותר לדברים החיוביים, והם נשמרים יותר בזיכרון שלנו. חלק מההסבר לזה זה עניין של ניסיון חיים. כשאנחנו צעירים, אנחנו שמים לב מאוד למידע שלילי, כי הוא מגן עלינו או מכוון אותנו מבחינת הצעדים.
או מזהיר אותנו.
מקבל. נכון. וככל שאנחנו מתבגרים, כבר יש לנו מספיק ניסיון בשביל לדעת מה כן חשוב, מה פחות חשוב. קצת יותר פרופורציה, זה שלא התקבלתי לעבודה הזו, זה לא סוף העולם. אם נפרדתי ממישהו, זה גם כן לא סוף העולם, אני אמצא מישהו אחר, מה שכמובן בשנות ה-20, בגיל ההתבגרות בוודאי, זה נראה לנו קטסטרופה וזהו, אין יותר סיבה להמשיך.
איך רואים את זה במוח, בצילומים, בבדיקות אחרות?
גם יש עניין של בדיקות הדמיה שאפשר לראות את זה, וגם זה עניין של שאלונים ומעקב לאורך זמן. מדובר פה בעיקר על מחקר מאוד מאוד גדול שנעשה בארצות הברית, בהובלה של דוקטור לורה קרסטנסן, שעשתה את זה במשך שנים, ועקבה אחרי איזושהי קוהורטה של אנשים, קבוצה של אנשים, וברמה של סביות רצון מהחיים שלהם, מדדי בריאות שונים, גם רווחה רגשית וגם בריאות פיזית, ומצאה שזה הדבר שהכי מסביר את זה. דבר נוסף שדוקטור, סליחה, ברבר שטרח, היא רק עיתונאית, אבל היא כנראה עיתונאית שיודעת איך לכתוב, כי כבר כתבה כמה ספרים בנושא של בריאות וגם על מוח.
כן, אני לא מבין את ההסתייגות הזאת עיתונאית.
תשמע,
עיתונאים יודעים לכתוב לפעמים, את יודעת.
נכון, אבל הפרופסורים מאוד רגישים לכך שנותנים רק להם את התואר, ואנחנו נכבד את זה.
אוקיי.
כל זאת התקיעות. אז היא באמת מביאה, היא כתבה גם כאמור ספרים על אנשים צעירים יותר ומוח של אנשים מתבגרים, והיא מוצאת שגם יש מה שנקרא דואליות של המוח שהיא אפקטיבית יותר ככל שאנחנו מתבגרים. היא קוראת לזה בילטרליות, זאת אומרת שני הצדדים של המוח שכולנו יודעים, יש ימין ושמאל, יש היום חילוקי דעות מה דומיננטי יותר ואם זה באמת יש הבדל משמעותי ביניהם, אבל בוא נאמר שהעבודה משותפת, הסינכרון בין שני הצדדים הולך וגובר ככל שאנחנו מסתכלים, וזה גם כן פרק נוסף שמופיע בספר הזה.
למה מייחסים את הסינכרון החדש הזה שלא היה קודם? זאת אומרת,
תרגול.
בגילים מוקדמים יותר.
תרגול.
תרגול? של מה?
תרגול של שימוש ביכולות קוגניטיביות באופן רחב יותר. ככל שאנחנו משתמשים יותר במוח שלנו, אז גם יש איזושהי התמקדות ופחות תשומת לב לרעש רקע נוח.
זאת אומרת, צעירים שלא עשו שימושים ביכולות הקוגניטיביות שלהם, יגיעו לזקנה מאמללת?
לא מאמללת, הם רכבים
משמעותיים
רגשיים, כמובן, ונסיבות חיים, זה הכי חשוב, מזל, כמו שכולנו יודעים,
כן.
אבל אין ספק שאנשים שהשתמשו במוח שלהם, וגם זה למשל הנושא שמדובר עליו, של רזרבה קוגניטיבית, או עתודה קוגניטיבית, שאספנו הרבה מאוד מידע, בטח בצורה של השכלה פורמלית, אבל לא רק, ואנחנו ממשיכים ללמוד כל החיים שלנו, זה משהו שעוזר לנו לשמור על יכולת קוגניטיבית איתנה ויציבה לאורך שנים. ורצה לומר שהספר הזה גם בפרק האחרון שלו הוא פרק מעשי, של מה אפשר לעשות כדי לשמור על יכולות קוגניטיביות טובות ואיתנות לאורך זמן. ומה שמעניין שאומנם הספר הוא לא לגמרי חדש, הוא יצא ב-2013, אבל ההמלצות שם עדיין תקפות היום, לא השתנו ההמלצות, והן אפילו יותר ויותר מאוששות, ומתאימות להמלצות שהוציא ארגון הבריאות העולמי לפני שנתיים, בדיוק בנושא הזה.
זאת אומרת שבעצם מה שאת אומרת זה שממשיכים לעקוב אחרי הממצאים האלה, וממשיכים לאשש אותם או לתקף אותם שנה אחרי שנה, זה מפתיע? שמגיעים לאותם הבחנה?
כלומר, זה לא מפתיע כמו שזה כמעט, זה מעודד, כי באמת העניין פה זה עניין של אורח חיים, שאנחנו יכולים על ידי אורח החיים שלנו הגופני, הפיזי, לא בהכרח הקוגניטיבי, גם וגם, אבל גם אורח חיים הרגיל, הפיזי שלנו, משפיע לטובה על יכולת הקוגניטיבית שלנו. אז גם אם אני לא אוהב לעשות סודוקו, למשל, אין מצב שתמצאו אותי עושה סודוקו, זה לא צריך לגרום לי לחשוב או לחשוש שיהיה לי איזושהי ירידה קוגניטיבית. אני יכולה לעשות דברים
אפשר הקלנים. לפצות במשהו אחר, לא?
בדיוק, להפך. רצוי היה שאני אעשה הליכה יומית, כמו שהתחלתי לעשות בשנתיים האחרונות, זה ישמור על המוח שלי וגם על הגוף שלי, אבל בהחלט על המוח שלי יותר מאשר כל סודוקו שאני אעשה כל יום. אז אני ממשיכה ללכת.
זה המלצה שאני בטוח כולם יצטרפו אליה.
זה קל ליישם.
מה?
זה קל מאוד ליישם את זה.
על הקל אנחנו נדבר בפעם. אני רוצה בכל זאת לחזור איתך שוב, לחדד קצת את העניין של ניהול הרגשות. אם הבנתי נכון, עוד הספר מתעכב על כך שהניהול של הרגשות נעשה הרבה יותר רגוע, לפחות כמו שרואים את זה בפעילות של המוח, כאשר אנחנו מגיעים לזקנה.
נכון.
מה זה אומר בפועל? מה רואים בתמונה? יש שינויים בצבעים, בכמות התאים, בחומרים האפורים?
אוקיי, אז מה שעושים זה בדיקות פיזיולוגיות, זאת אומרת מה שנקרא מסוג של FMRI, או יש PTDG, יותר מורכב אפילו, נאמר זולים יותר באופן יחסי, זה FMRI, שמראים לאנשים תמונות, או מדברים איתם על סיטואציות, או אומרים להם, תעלה בזיכרון שלך סיטואציה שהייתה תאונה רגשית, או סיטואציה שבה היית מאוד רגוע, ועושים הדמיה של הפעילות הפיזיולוגית שמתרחשת במוח, בין אם זה עיבוד של סוכר, או זרימה של, בכלי הדם, דברים מהסוג הזה שאפשר לזהות אותם באמצעות ההדמיה, שעוקבת אחר הפעילות החשמלית, או כאמור אחרי הסינתזה של הסוכר, של הגלוקוז, ומסתכלים אזורים כמה ואיפה יש עוררות יתר שבא לידי ביטוי בצבעים שונים, ורואים שאצל אנשים ככל שמסתכלים יש שינויים בהשוואה לצעירים, שזה מפרשים את זה כרגוע יותר, נינוח יותר, יש פחות עוררות באזורים שונים, או שהאזורים קצת שונים, אבל זה בעיקר עניין של רמת הפעילות, שהיא רגועה יותר, וזה מביא למחשבה שאנשים מבססים טוב יותר את הרגשות, שזה הנושא החם עכשיו בעולם החינוך, גם כן הנושא של ויסות רגשי.
שזה מדובר גם על גילים נמוכים יותר.
נכון, נכון. אחד הדברים שגילו בעולם החינוך, שרבים איתנו ידעו כבר קודם לכן, שכדי ללמוד באופן אפקטיבי בכיתה או בבית הספר, באופן כללי, צריך שהילד יהיה לא רק נוכח פיזית, אלא גם מסוגל מחשבתית להתרכז ולבסס את הרגשות שלו ולא לעסוק במה עשו לו בהפסקה או מה היה לו בבית, אלא להתמקד בלמידה. ולמידה כרוכה ביכולת לביסות רגשי. יש כל מיני דרכים לעבוד על זה, לתמוך בזה, אבל ילדים זקוקים להרבה עזרה כדי לעשות את זה ולתרגל את זה. ככל שאנחנו מתבגרים, כאמור, ניסיון החיים שלנו על הדרך כבר למדנו המון.
כן, והביסות הרגשי הזה צריך להגיד, הוא בהבדל מלקויות למידה אחרות.
כן, כן, מאוד מאוד שונה, זה ממש משהו אחר.
אז אולי במשפט קצר, כי זה טוב גם לזקנה, אז כדאי להתחיל בגיל צעיר. איך באמת מייצרים ויסות רגשי?
זה בעיקר מתייחס למה שאנחנו קוראים תפקודים אקזוקטיביים, תפקודים ניהוליים גבוהים יותר של המוח, בין אם זה דחייה של סיפוקים, יכולת לכוון את המחשבות לנושא מסוים ולדחוק הצידה מחשבות אחרות, יכולת לבקש עזרה ולדעת איזה סוג של עזרה מתאימה לי ואיך אפשר לעזור לי, וזה כמובן כל זה מילולי, וזה גם כן יכולת גבוהה. אותר מילים שלנו גדל ככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו פשוט אוספים הרבה מאוד מילים בדרך. אז דברים
מי שאוסף?
בהשוואה לילדים צעירים, אוצר המילים שלנו יותר גדול בגיל 60.
בסדר, נגיד. לא, מדברים גם על איכות של המילים. אני צוחק. אנחנו היינו יכולים להמשיך לדבר, זה מרתק מה שקורה למוח המבוגר, וכמה צריך להפסיק לזלזל בו. דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה ויום טוב.
להתראות. 60 החדש. מעט לעת אנחנו מדברים כאן על ניכור הורי, אני מתכוון למצב שבו ילדים מתנקרים להוריהם הזקנים, חלקם גם מונעים כל קשר בינם לבין הנכדים, והסבך המשפחתי הזה משמש עכשיו חומר בהרה לספר חדש ששמו איך לאהוב את ביתך, שכתבה הילה בלום. הספר יצא ממש לאחרונה בהוצאת כנרת זמורת דביר, ואנחנו אומרים עכשיו שלום הילה בלום. הילה? הילה הייתה איתנו על הקו, וקרה משהו, והיא כבר לא על הקו. אבל אנחנו ננסה להעלות אותה שוב. דיברנו על הספר שלה, חדש, על ניכור הורי, שזה דרמה משפחתית שמסתבר שהיא רווחת יותר ממה שאנחנו יכולים לחשוב. שלום הילה בלום.
שלום.
סיפרתי על הספר החדש שלך, שיצא לא מכבר בהוצאת כנרת זמורת דביר, וקראת לו איך לאהוב את ביתך. אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, בכתבה שנכתבה על הספר בסוף השבוע הזה בגלריה בארץ, צליל אברהם כתבה אותה, היא כותבת ככה, רומן... בנוי במיומנות כספר מתח שבו הסוף ידוע מראש. אישה מבוגרת עומדת מול חלון של בית בארץ זרה ומציצה בביתה שאותה היא לא ראתה שנים. אין לה קשר עם הבת ועם נכדותיה, וגם אבי הילדה כבר איננו בתמונה. וממך אני אבקש, הילה, שתנסי להכניס אותנו לתמונה הזאת ולכל מסכת האירועים שבעצם מובילים לרגעים האלה שהם טרגיים. דיברנו על ניכור הורי.
כן. לא, זאת אכן נקודת הפתיחה של הספר, שממנה הוא הולך קדימה ואחורה כדי אל הילדות של אותה. אותה ילדה שהיום היא כבר אימא והם לבנות משלה.
לאה.
לאה, ולהורות של אותה אישה שמתבוננת בבת שלה.
שהיא יואלה.
שהיא יואלה. מדובר במערכת יחסים שנראית, מרגישה, מנקודת המבט של יואלה, כמערכת יחסים שהיא מאוד אוהבת. מונעת כולה מכוונות טובות. אפילו, וזה שם אולי מתחיל להסבר, אפילו סיביוטית במובן מסוים. וזה באמת מה שהספר עושה, מאותה נקודה עד הסיום, מנסה להבין, וגם קצת אחר כך, מנסה להבין איך יחסים כאלה שיש בהם אהבה עצומה וקרבה גדולה מגיעים לכדי נתק.
אז זהו, אנחנו ניכנס עוד מעט באמת וננסה להבין ביחד איתך מה השתבש שם באמת. אבל דיברת על הסימביוטיות, ואני רוצה שתנסי להתעכב עליה יותר. אתה יודע, אפילו הבחירה שלך בשמות שלהם, יואלה ו... זה האימא ולאה, זה הבת. זאת אומרת, השמה של הבת הוא מורכב מכל האותיות שיש בהם, איזה מין, בשם שלהם, וכאילו, הכל מתחיל שם.
כן ולא. אני תמיד שואלת את עצמי, לתת איזו תשובה יפה וכובשת וספרותית, את התשובה האמיתית. התשובה האמיתית, ואתה אני אתן, היא הרבה יותר פרוזאית.
אני מודה לך על האמת.
הרבה יותר פרוזאית. אני שמתי, מבחינת בחירת השמות של הדמויות, אני גם... תמיד כשאני כותבת, אני כותבת קודם כל המשך שמות שנוח לי באופן מיידי וטבעי לכתוב אותם, ואחרי זה אני הרבה פעמים השנה. באמת, לאה הייתה שם מההתחלה, אבל יואלה זה שם שהגיע בשלב מאוד מאוחר של הכתיבה, ורק בדיעבד שמתי לב, זאת אומרת, לא לפני פרסום הספר, אבל בשלב מאוד מאוחר שמתי לב בכלל עניין הזה של האותיות, ואמרתי לעצמי, אוי, זה אולי סימבולי מדי, אבל לא נורא כי לא התכוונתי, אז זאת האמת. אבל אתה יודע, גם הדברים שהם בלא מודע, הם כנראה שם
ממש
סיבה. אז אולי בעצם התשובה האמיתית היא אפילו עוד יותר מרגשת, אני בכלל לא הייתי מודעת לזה.
שזה הקסם. אז בואי באמת תנסי עכשיו אחרי שאת מודעת היטב, כי זה כבר כתוב, על מאפיינים שיש לנו בתוך הספר לאותה סימביוזה, לאותו קשר שמעצם טבעו, מעצם הסימביוטיות שלו, אולי מבשר את ההרס שלו בהמשך של הקשר.
אני תמיד מאוד מאוססת מול שאלות כאלה, משום שזה בעצם לתמצת בחזרה משהו שבמשך שנים ניסיתי לפתוח אותו, כי אני באמת חושבת שאין איזה תבנית, אין איזה דבר אחד, אתה יודע, זה המון המון פרטים קטנים שעוד מצטברים.
ולכן אנחנו כאן יכולים לעוף לכל פרט שתבחרי.
מה שאני רוצה להגיד, אני חושבת בהקשר של האימהות פה, שחשוב אולי להגיד אותו, זה שסיפורת כזאת באמת על תא משפחתי ועל אינטראקציה מבט קרוב מאוד על אינטראקציה בין אמא לבת, בין אבא לבן, וכו'. סיבות כזאת היא תמיד באמת איזשהו מפגש בין דורות, לא, אבל לא במובן של סאגה, כי זה ממש ממש לא סאגה, במובן שאיזושהי תורשה רגשית, אולי אפשר לקרוא את זה, המעבר בין להיות בת של להיות אמא של, ומה קורה שם, הרי תמיד זה איזושהי ריאקציה. לאימהות שלנו, לילדות שלנו. עכשיו, לפעמים זה חיקוי, לפעמים זה עדיפה, לרוב זה רם וגם, אבל אין שום אלגוריתם לדבר הזה. אבל זה תמיד ריאקציה, זה חייב להיות. והריאקציה הזאת לפעמים, אתה יודע, מרוב ריאקציה, אנחנו הולכים איתה אולי, וכאן אני מגיעה לסימביוזה, אולי רחוק מדי. אולי אנחנו יוצרים קרבה ותלות שהיא, אולי אני אומרת, כן? אני באמת לא, אני לא בטוחה בזה, גם אחרי שקראתי את הספר, זה לא שיש לי יותר מסקנות מכל אחד אחר. יוצרים תלות גדולה מדי, קרבה גדולה מדי, אינטימיות גדולה מדי, שלפעמים יכולה להעיק, להתהפך, ואז גם היוצרות שלה משתנות. קשה מאוד לשחרר, כשקשה לשחרר, איזה דברים אתה עושה כדי להחזיק קרוב, וכו' וכו'. זה עונה לך על השאלה?
אני מניח שחלק מזה כן, כי ההוויה הזאת או המצב הזה שבו בעצם התוצאה של אותה סימביוזה או של אותו קשר, אני לא רוצה להגיד סימביוזה כל הזמן, אבל אותו קשר, אותה מורכבות, היא בעצם הופכת לסוג של סיוט שאולי מלווה כל אחד מאיתנו ואת מי שקורא את הספר הזה, של האפשרות שבאמת שיקרה משהו לקשר הקרוב. עד כמה לך, כאדם, לא ככותבת עכשיו, החוויה הזאת ליוותה, מלווה אותך, עד שאולי אפילו היא נכנסה לכתיבה?
אז לא, היא לא מלווה אותי מיד ראשונה בשום אופן, גם לא מיד שנייה. כשהתחלתי לכתוב את הספר, והבת שלי... כן, אני אסביר לך את הסיטואציה, אני מקווה, אני אמרתי שכתבתי את זה נגד עין הרע, וגם הסברתי לבית שלי טוב טוב, וואה, זה לא בא בחשבון, אחרי שכתבתי את הספר, אבל כשהתחלתי לכתוב אותו, הבת שלי הייתה בת 8, והיום אנחנו 8 שנים אחר כך, ברור לגמרי שזה לא, זה לא סיפור בשום צורה אוטוביוגרפי, זה לא. מה שכן קורה זה שאם בחיים, נראה לי, את לי מנסה בכל מיני מצבים, התמודדויות שהיו לי, לטייל את הדברים ככה שהתוצאה תהיה הטובה ביותר, הבריאה ביותר, המאוזנת ביותר, הסיפורת זה מקום שבו אפשר לקחת את כל החרדות האלה ולעשות איתם יופי של אקספרימנטים, ולקחת הימורים שעולים לך פחות, ועדיין את יכולה לשהות בתוכם, להביא אותם, ואולי אפילו לצאת עם איזושהי תובנה ביחס אליהם. אז זה בדיוק מה שעשיתי גם בספר הזה, גם בספר לפניו. זה ממש הוואקום לדאגות שלי, לשאלות שאני מעדיפה לנסות לברר אותן לפני שאני מגיעה להתמודדות איתן. זהו.
וכמה באמת, את אומרת, אולי להגיע לתובנות, כמה באמת כשסיימת את הכתיבה והספר כבר ירד לדפוס, כמה באמת פתאום הייתה לך איזה מין הבנה של למה עשית את ה... למה כתבת על הקשר הזה?
לא, אז למה כתבתי על הקשר הזה, אני הבנתי מיד, כי בעיניי הקשרים בתוך המשפחה בכלל, זה הדבר הכי משמעותי, הוא הכי אינטנסיבי בחיים שלנו, הוא חובק הכל. למה, אני מתעניינת בזה לא רק ככותבת, גם כקוראת, בדינמיקה בתוך המשפחה, הם מאוד מעניינים אותי מנגוננים של זיכרון בתוך המשפחה, מי זוכר מה, מי זוכר איך, כמה מזה מטווח לנו, אחד הדברים שהם גם פוקוס בספר הזה, אבל בכלל, במחשבות שלי, בהתעניינות שלי, זה מה אנחנו יודעים על הילדות שלנו. הרי הרבה פעמים אומרים שאנשים, אנחנו לא יודעים שום דבר באמת על אחרים, אבל אני חושבת שבמובנים מסוימים אנחנו גם לא יודעים הכל על עצמנו. השנים רבות שאנחנו חיים את החיים שלנו, אבל לא מודעים, לא לצורך בפרספקטיבה ובסחירה, אני מדברת על שנות הילדות המוקדמות, כל זה מטווח לנו אחר כך בהרבה מאוד דרכים. אלה הסיבות ששהיתי בתוך הספר הזה, והיה לי מה לחפש שם במשך הרבה מאוד זמן. אחרי שהוא יצא, ההפתעה העצומה שלי זה הקשת של התגובות לספר, אבל באמת... זהו, אז אין כמעט תגובה, או אתה יודע, תמיד כשאנחנו קוראים איזשהו סיפור, אנחנו מפעילים באופן אינסטינקטיבי איזשהו שיפוט כלפי הדמויות, והמנעד של השיפוטיות הזאת, כמו שאני חווה אותו דרך הקוראים, הוא פשוט, הוא כולל הכל. אנשים שחושבים שמתייחסים למעשים שלה, של הגיבורה או של הבת שלה, אולי הבת היא הגיבורה, לא משנה, של דמויות. אפילו הייתי קוראת לזה שזה מנייר לקמוס, זאת אומרת, אנשים טובלים את זה, טובלים בתוך הסיפור, והוא נצבע בתוך ההתנסות הרגשית שלהם, והם חושבים שהאימא היא נפלאה ולא מגיע לה, האימא היא נוראית, הבת היא כפויה טובה, הבת היא אומללה, אני שמעתי הכל, ובעיניי זה...
הספר עשה,
השיג את... כמה משמח אותי.
כן, אם הייתה לספר מטרה, הוא השיג את מטרתו. כן. איך לאהוב את ביתך, זה שם ספרך, הילה בלום. תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה עם הספר.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
ארגון הבריאות והמזון האמריקני ה-FDA חולל אתמול דרמה בשוק התרופות אחרי 18 שנים שבהן לא אישר שום תרופה שקשורה לאלצהיימר ואחרי עוד ציפייה דרוכה של הגורמים המקצועיים והמסחריים צריך לומר בהקשר הזה ה-FDA אישר שימוש בתרופה זאת תרופה שעשויה אולי להביא בשורה למיליוני חולי אלצהיימר ברחבי העולם לתרופה הזאת, או בשם המסחרי, קוראים לה אדוהלם, עוד מעט נדע למה, וכנראה נודעות לסגולות לא מעטות. אבל יחד עם זה, ובעקבות הפרסום, אנחנו למדנו שהיא גם שנויה במחלוקת. יש לא מעט חוקרים ורופאים ששופכים מים קרים על ההתלהבות מהתרופה הזאת. ואחד מהם, נדמה לי, הוא הדוקטור יורם מערבי מיודענו, שהוא מומחה לגריאטריה בבית החולים הדסה בירושלים. שלום, דוקטור מערבי.
שלום וברכה.
אתה יודע, בוא נתחיל בכל זאת בדברים הטובים. איזה בשורה בכל זאת יש בתרופה הזאת?
התרופה הזאת היא מכוונת לאחד הגורמים שאנחנו חושבים שהם הגורמים העיקרים להתפתחות מחלת אלצהיימר, זה חומר חלבוני בשם אמילואיד, ששוקע במוח של החולים עם אלצהיימר במהלך הרבה שנים, עד שהמחלה מתפתחת. והתרופה הזו, שהיא בעצם נוגדן, נוגדן אנושי, מכוון לאותם חלבונים וגורם להמסע שלהם והרחקה שלהם, ולאורך זמן להעלמה של אותם ה... מוקדים שבהם מתרכז האמילואיד שאנחנו חושבים שהוא אחד הגורמים למחלה. זו הסגולה של התרופה.
זאת אומרת, היא מעטה את ההתפתחות של המחלה, והיא...
היא ממיסה את הפלקים. זה הדבר שאנחנו יודעים לגביה.
זאת אומרת, זה מין פעולת חיסון כזאת?
התרופה היא נוגדן. יש היום קבוצה גדולה מאוד של תרופות של נוגדנים, נוגדנים מונוקלונליים, זה נוגדנים שמכוונים כנגד משהו ספציפי, ובעזרתם מצליחים להשיג הרבה מאוד הישגים, למשל הפריצה דרך הגדולה בטיפול בסרטן האור, במלנומה ממאירה, הושגה על ידי נוגדן מונוקלונלי מסוג מאותו עיקרון.
לא ניכנס באמת לפרטים על המושגים הרפואיים הדקים האלה. אז בוא עכשיו אני ארשה לך לשפוך מים קרים על ההתלהבות. מה מסייג את היחס אל התרופה?
אני לא רוצה לשפוך מים קרים. אני נורא רוצה להתלהב.
אוקיי.
בכל מאודי, אני משתוקק שתהיה תרופה למחלה הארורה הזאת. אלא שאני רופא, שמטפל באנשים במשך הרבה מאוד שנים, והאמת במדע היא לא מתכופפת לפי הרצון שלנו, ואנחנו לא יכולים להתלהב התלהבות יתרה בלי לראות שיש לזה בסיס אמיתי. אנחנו מאוד רוצים, תראה, אנחנו הרבה שנים מחפשים תרופה לאלצהיימר, לצערי הרב, בלי הצלחה רבה, בסיבות די אמיתיות,
כן, אנחנו יודעים ש-18 שנים לא אישרו שום תרופה חדשה בתחום.
נכון, וגם התרופות שאישרו הן תרופות שבעצם לא עושות כמעט כלום.
אז מה קרה עכשיו מהיכרותך את התהליכים? אגב, קראתי שהתרופה הזאת עברה אישור בתהליך מקוצר, כמו שאנחנו מכירים ההדיוטות, ממה שאמרו על החיסון לקורונה.
נכון, נכון.
אבל יש כאן עוד איזו תעלומה, משום שבמשך, לפני כמה שנים, החברה, איך קוראים לה? ביוג'ן, הודיעה על הפסקת הפיתוח, כי הם נכנסו לאיזה מין מבוי סתום בפיתוח, ופתאום הם הגישו את זה לפני חצי שנה לאישור?
כן, זה, תראה, יש, קוראים כמה תהליכים בתקופה האחרונה שקצת מדיגים אותנו. ה-FDA, הגוף הרגולטורי הזה שמאשר את התרופות בארצות הברית.
זהו, צריך להגיד שהם ההורים והתומים של כל העולם בקשר לאישור ושימוש בתרופות ובמזון. כן.
נכון, כך היה מקובל במשך הרבה מאוד שנים. אבל חשוב להזכיר שזה גוף שהוא גוף אמין בהסתייגויות מסוימות, מכיוון שיש עליו ביקורות, כי הוא גוף פוליטי. בסופו של דבר, מי שממונה, כי המנהל שלו ממונה על ידי הנשיא, נשיא ארצות הברית, ומחליפים אותם בהתאם לנשיאים גם. אז יש פה בעיות מסוימות, יש הרבה ביקורות על תהליכי אישורים שלהם, שהם מגועים לפעמים באינטרסים, ובאירופה למשל, הגוף המקביל, הרבה פעמים מקבל החלטות אחרות. אז זה רק כדי שנדע, אבל אני לא רוצה לסבך את הדיון. אני רוצה לחזור לתרופה הזו.
בשמחה.
התהליך אישור שלה הוא תהליך מאוד חריג, מאוד לא מקובל, ולכן הוא מאוד מטריד.
היית חושד לשחיתות?
לא, להחלטה לא עניינית אולי. תדע לך שאני לא זוכר בעבר הכרזה של איגוד גריאטרי, איגוד פרופסיונלי, איגוד שאני חבר בו, ה-American Geriatric Society, שכותב מכתב פומבי, אלא מנהלת של ה-FDA בבקשה לא לאשר את התרופה.
וזה מה שקרה?
זה דבר חריג ביותר, אני לא זוכר דבר כזה.
וזה מה שקרה עם התרופה הזאת?
כן, המכתב נכתב בשני ליוני, הוא פורסם בכל הפלטפורמות הידועות.
ומה נאמר בו בתמצית?
למעשה, התמצית אומרת שהתרופה הזאת איננה ראויה לאישור, מכיוון שהיא לא הוכחה כיעילה. למעשה, כאשר נעשו מחקרים על ידי החברה הזאת, ביוג'ן, שני מחקרי פאזה 3, הם מחקרים על קבוצות גדולות יחסית של מטופלים. מ-2015 עד 2019, הם היו אמורים להימשך כפול זמן, הערכה בסוף 2019, הפסיקה את המחקר בגלל חוסר יעילות. בשני המחקרים, גם המחקר שנקרא Engage, וגם המחקר שנקרא Emerge. שניהם הופסקו בגלל חוסר תועלת. ואז, כמה חודשים לאחר מכן, במפגש של משקיעים, ביוג'ן פתאום הציגה נתונים של איזושהי אנליזה תת קבוצה בדיעבד של אנשים שלא הפסיקו להם את המחקר, שהראה שיש כן יעילות. יש פה בעיה רצינית מאוד מבחינת אמת סטטיסטית בצורה כזו.
אז אני אשאל אותך את השאלה המכריעה בהקשר הזה. התרופה הזאת תגיע מן הסתם גם אלינו. האם אתה תיתן אותה למטופלים שלך?
בשום פנים ואופן לא.
וואלה.
אני רוצה להגיד לך, יכול להיות שאני גם חריג בעניין הזה. אני מאוד שמרן בתרופות. כי אני יודע שכאשר מבטאים מחקר, האוכלוסייה נבחרת בקפידה. ולא תמיד המחקר מראה שהתוצאות רלוונטיות למטופלים שלי. ולכן אני בדרך כלל מחכה שיצא מידע לאחר שהתרופה נכנסת לשימוש בעולם האמיתי, וזה נקרא פוסט-מרקטינג, וזה קורה בדרך כלל תוך מספר שנים לאחר מכן. כאן אני אפילו לא חושב שאנחנו הגענו לשלב שבו המחקר הוכיח שהתרופה יעילה, מכיוון שהתרופה מורידה את הפלאקים האלה של האמילואיד, אבל היא לא שינתה באופן משמעותי את הקוגניציה שלהם, למרות הטענות ולמרות ההתלהבות שתוצג בתקשורת. זה לא נכון. אני הסתכלתי על הנתונים. ולתרופה גם היו תופעות לוואי די משמעותיות שלא כל כך הודגשו, מכיוון שההורדה הזאת של האמילואיד גרמה לבצקות במוח וכל מיני דברים. אז אני בשום פנים ואופן לא אסכן את החולים שלי, לפני שאני בטוח שהתרופה יעילה, ובשלב הזה אני חייב לומר שאני בספק אם היא יעילה.
אכן, מחלוקת רצינית, הנה אתה, דוקטור יורם הערבי, לא תיתן את התרופה הזאת למטופליך, למרות שאושרה על ידי ה-FDA, עדו הלמה.
אבל איציק, חשוב כן. לי לסיים במשפט. אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים שתהיה תרופה שתרפא את המחלה.
זה כולם בטוחים.
אבל בל נשכח שיש הרבה מאוד דברים יעילים וחשובים לעשות גם מחוץ לתרופות. ואנשים לא מספיק מכירים אותם ולא מספיק מודעים להם, ולא להציט את הדיון מכך שצריך לעסוק באיכות החיים ובעומס הרגשי במחלה הזאת, גם על המטופלים, גם על בני משפחה, הרבה הרבה מעבר לתרופות.
יפה. הדוקטור יורם הערבי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה ויום טוב.
להתראות. 60 החדש. בעיצומה של מלחמת המפרץ, אז בשנת 1990, מרטין וייס הקשיש מתעורר בבית חולים חיפאי אל תוך מה שנדמה לו כחיים שלאחר המוות. בעוד הוא שוכב שם, נפרס בפניו ובפני הקורא. אנחנו מדברים בספר, מיד תבינו. נפרס סיפור חייו של מרטין, החל מילדותו, בהמבורג של ראשית המאה ה-20, המאה הקודמת, גם השירות בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה ונפילתו בשבי הבריטי עולים, ובהמשך גם קליאתו במחנה הריכוז דכאו אחרי ליל הבדולח כשהוא כבר בעל משפחה, ומאוחר יותר גם העלייה לארץ ישראל והאיחוד המסובך עם בנו, וגם החיים החדשים בחיפה עם רגינה, ניצולת שואה, כמותו שעולים ונפרסים. זה בערך ככה הציר המרכזי של הספר פרספקטיבות שבורות שכתב אמרם ארצי, חבר קיבוץ מזרה, והוא יצא לאחרונה בהוצאת פרדס. שלום לאמרם. אמרם ארצי איתנו?
כן, אתה שומע?
אני שומע, אני מקווה שגם אתה אותי.
אני שומע אותך מצוין.
מצוין, אז אנחנו מברכים אותך על הספר, זה הספר השני שלך, נכון?
הספר השני, כן, הראשון יצא לפני כארבע וחצי שנים.
מחיר הלב קראו לו.
נכון.
ושם הגיבור הוא מרצה צעיר לספרות, הוא משורר שחוזר לקיבוץ בעקבות מות אב שלו, ועכשיו הגיבור בספר שלך הוא איש זקן. מה יש בו בין מרטין וייס שאין בגיבור של מחיר הלב?
במחיר הלב היו בעצם שני גיבורים, זה הגיבור אבישי נוימן ואביו פליקס שנפטר, ששם הבן מגלה במאוחר את פרטים מחייו של אביו. בספר הזה יש לי גיבור אחד שקוראים לו מרטין וייס, שהוא כמו שהזכרת מתעורר בבית חולים ונדמה לו שהוא מת. די מוקדם בספר מתברר שאשתו האהובה נפטרה מסרטן, הוא ניסה להתאבד והצילו את חייו. ובבית החולים הוא מנהל בעצם איזשהו מאבק מוסרי, שהוא בעצם שואל מדוע בעצם מי נתן לכם את הזכות להציל את חיי. ותוך כדי המאבק שהוא מנהל נגד המערכת נפרס לעינינו סיפור חייו, שהוא סיפור כמו שהזכרת שמתגלגל לאורך כל המאה ה-20, מתחילת המאה ה-20 ועד שנות ה-90, מלחמת המפרץ.
אני רוצה להישאר באמת בשאלה המוסרית המאוד כבדה שמרטין בעצם, מרטין וייס, הגיבור של הספר, בעצם עסוק בה, וזה הזכות למות כמו שהוא רוצה. והוא הוא, הוא מתווכח או טוען נגד המערכת על...
מכיוון שהוא לא, חלק מהמאבק שלו הוא לא מדבר עם ה... רופאים. בהתחלה הוא מעמיד פנים כאילו שהוא בקומה, ואז הוא מקווה שפשוט יניחו לו, ואחר כך כשהוא מתעורר, אז הוא, זאת אומרת שהוא מודה שהוא ער, אז הוא פשוט לא מדבר עם הצוות, ומנהל בעצם מלחמת שתיקה, שכל הדו שיח נעשה בתוך הראש שלו.
דיברנו על, על כך שבעצם הכתיבה שלך של הרומן הזה היא קצת נשענת על סיפורים מתוך המשפחה שלך, על עזבון מכתבים של אביך שמצאת.
נכון.
ספר לנו על זה.
נכון. אחרי מותו של אבי לפני קרוב ל-30 שנה, מצאנו בזבונו, אבא שלי הוא הגיע לארץ מגרמניה בשנת 38, הוא הגיע כנער צעיר בעליית הנוער. כל המשפחה שלו נשארה בגרמניה, ולא שרדה את הנאצים. ואחרי מותו אנחנו מצאנו כמה וכמה מכתבים כתובים בגרמנית. חבר ותיק מהקיבוץ תרגם לנו אותם לעברית. מצאנו שם אוצר שלם של מכתבים שהאימא שלו כתבה לו מגרמניה אחרי שהוא כבר עלה לארץ, וסיפרה לו שם איך כובד ידם של הנאצים, כן. סובלים מכובד ידם של הנאצים ו...
כן, אמרם, אנחנו לצערי אנחנו צריכים לסיים, אנחנו פשוט נזמין את המאזינים לשים יד על הספר הזה, פרספקטיבות שבורות. במשפט אתה יכול להגיד משהו על השם של הספר?
פרספקטיבות שבורות זה פשוט מבטא את השבר שנוצר בחייו של מרטין הגיבור, שנקרא ממקום הולדתו והגיע לארץ שלא מסיבות אידיאולוגיות אלא מתוך נסיבות הגורל, רוחות ההיסטוריה.
כן, אוקיי, פרספקטיבות שבורות, ספר חדש של עמרם ארצי, תודה רבה שדיברת איתנו והצלחה עם הספר.
תודה לכם, ומומלץ לקרוא.
בהחלט, להתראות.
להתראות.
זהו, סיימנו את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.